Então. המשאלה הגדולה שלי, אני לא יודעת עד כאן אני אצליח, שומעים? שומעים? לא. אוקיי, שומעים? תמיד אני קצת מקווה שזה לא יעבוד, אני עוד לא התרגלתי ל... אבל אני שמחה ששומעים. אז המשאלה הגדולה שלי זה באמת לגעת איכשהו בצורה ש... קרובה. בצורה ש... שתחלחל לנו, שתהיה לנו משמעותית, בקשר בין המאמצים הקטנים והגדולים שאנחנו עשינו עד עכשיו ונמשיך לעשות, לבין מה זה נותן, למה. אז אני אתחיל ככה בלפתוח את השאלה של אושר, של שמחה. הדבר הזה שאנחנו בעומק שלנו מתוכנתים לחפש בצדק, ושאולי לא תמיד ברור לנו איך למצוא, ואולי אפילו לא תמיד איך לזהות. אז אני נתקלתי במחקר שערכו פסיכיאטרים או צוות בהרווארד, באוניברסיטת הרווארד. מחקר קצת יוצא דופן, אני לא חסידת מחקרים, אבל זה היה מעניין. מחקר יוצא דופן כי הוא נפרס על פני 75 שנים. זאת אומרת, מי שהנחה אותו בהתחלה אפילו לא היה בחיים והעביר את השרביט. ומדד בכל מיני מדדים של שמחה, משהו כמו 300 בוגרי אוניברסיטה במשך 75 שנים. והפסיכיאטר שפרסם את הכתבה והמסקנות שהוא הגיע, אז אני אספר לכם. 5 גורמים משמעותיים, הכי משמעותיים. לא יפתיע אותנו, אבל אהבה זה באמת all you need, או באמת מה שמשנה, הכי משמעותי, קשרים של תמיכה ואהבה, שגם בתחום של עבודה, לא פרנסה, לא כסף, ולא מעמד אלא סיפוק. שללא קשר לנקודת ההתחלה מבחינת אושר, מבחינת שמחה, האושר הוא באותה מידה בר השגה לכולם. שהכי משמעותי, גורם, לא הכי, זאת אומרת, בתוך הרשימה של שמחה זה חיבור. חיבור לאנשים, חיבור למה שעושים, חיבור לאיפה שנמצאים בחיבור. קונקשן. והחמישי, אתגרים וקשיים. מקור של אושר. שמה שזה דורש להתמודד, והפרספקטיבה שמקבלים, תורמים באופן מאוד משמעותי לאושר. אז בתור מי שבא מאיפה שאני בא, מהמסורת של התרגול של הבודיזם, וגם בכלל של כמה מסורות מהמזרח, זה משמח. מסקנות טובות בעיניי. והשאלה היא, איך אנחנו, כשאנחנו מבינים עד כמה הדברים תלויים פנימה, וגם כשאנחנו מבינים את זה, מה עושים עם זה? איך אנחנו נכונים? איך אנחנו מכינים את עצמנו? להיות פתוחים להתחבר, להיות, לזמן, לטפח אהבה, או לקבל קשיים ואתגרים כמקור לצמיחה ולשמחה. אז אני חושבת שכל זה כן מאוד 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 קשור לתרגול, לתרגול ולמסורת. ואני רוצה לדבר קצת גם בפרספקטיבה על התרגול, גם אולי זה יעשה סדר קצת בבלבולים לגבי הנחיות שהן מגוונות. וכמעט כל זרם במסורת של הבודיזם יש איזשהו מנעד או שני קצוות מנעד, וגם שני דגשים שכל אחד שכל צד הוא תלוי זה בזה, וגם כל אחד באיזשהו אופן הוא דרך בפני עצמו. ובצד האחד יש לנו את הריכוז, את התרגול הזה שהיום שמנו בו הכי הרבה דגש, וכנראה שאולי אפילו נמשיך באיזשהו אופן. בצד האחר שאני מדבר עוד מעט, זה מה שדני קרא הדשה הרחבה יותר, המיינדפולנס, הקשיבות. ריכוז, קשיבות. אז הריכוז מתאפיין באמת כמו גלים באמת של התודעה שחוזרים וחוזרים וחוזרים כל הזמן לאותה נקודה. ואנחנו בוחרים, זה מאוד יעיל ולא סתם, את הנשימה. והניסיון האישי והמצטבר והמחקרים והמסורת כולם מעידים שכשהדבר הזה קורה, הדבר של גלים שמתנקזים כל הזמן וחוזרים לאותו מקום, מה שאנחנו חווים זה שקט, זה רוגע, זה איזשהו נועם, זה נעים. ואנחנו מכירים משהו לא כל כך רחוק מזה, כולנו מכירים משהו לא כל כך רחוק מזה, מאיפשהו בחיים, מחוץ לתרגול הזה. אולי מאיזשהו פעילות ספורט, ואולי מאיזשהו גינון, או משהו שאנחנו עושים, שהוא לא בדיוק זה, אבל שבאופן יחסית בלי מאמץ, תשומת לב זורם לדבר שאנחנו עושים, ואולי יש בו איזשהו טבע חזרתי, רפטטיבי, והסיבה שאנחנו עושים זה שאנחנו אחרי זה מרגישים מרועננים, רגועים, אנחנו מרגישים טוב. ואני אומרת את זה בשביל שנבין לא רק עם המיינד את ההסבר הזה על תרגול, אלא מתוך הניסיון. כי אני חושבת שאין חידושים. המידע בפנים, anyway. אז אני ככה מפנה אותנו למה שאנחנו כבר יודעים. אנחנו מכירים את זה מאיפשהו, בדרך כלל. ויש אנשים ברי מזל שכאילו בעבודה שלהם זוכים לחוויה כזאת. הריכוז זה משהו שיכולת של המיין שאפשר לאמן, אפשר לטפח, אפשר לחזק את היכולת הזאת לשקט, לחזרה לאובייקט. ויש דוגמאות ממש קיצוניות של מה שיכול לקרות עם טיפוח המיומנות הזאת, כמו למשל אנשים שהולכים על מתח בין גורדי שחקים. מה שזה אומר זה שלא רק שהאובייקט חשוב, אלא כל דבר אחר אנחנו רוצים להרחיק. חוזרים? לא. וכאן אפשר להגיד שהמיינדפולנס, היכולת שלנו לדעת מה קורה, לזהות, להסתכל, משרת אותנו רק כדי לראות האם זה, האם הדבר הזה שבא משרת את היכולת של הרגל שלי לקחת עוד צעד על המתח, או האם זה מרחיק אותי מהדבר הזה, ולשים עוד רגל. אני נזכרת עכשיו, בלידה שלי הראשונה, שבחרתי מתוך הניסיון ומתוך קצת מחקר וככה, ללדת בבית, לידה טבעית. ובאמת זה כמעט מין דבר לא דרמטי, כי הייתה הכנה לזה וציפייה שכך יהיה, וגם הצירים הגיעו בהדרגתיות, כמו שלפעמים קורה, והייתי בבית, לא היה מה במיוחד, והגיעו לאט לאט מי שהיה צריך להגיע, ואני הייתי עם התחושות ועם יכולת, אני לא נותנת קרדיט לתרגול, יותר באמת לאינטנסיביות של התחושות, אבל יכולת להיות עם התחושות. ואני זוכרת איזשהו רגע שהסתובבתי, היה כאב, היה התמודדות, הלכתי לנסות להתקלח, ופתאום בא כמו מבחוץ המחשבה, ככה אמרה, תגידי, את השתגעת. מה גרם לך לחשוב בדיוק שכאן בבית הזה שזה כמו להפות לחם או משהו כאילו? ואני ראיתי את המחשבה הזאת וזיהיתי שהיא לא עוזרת לי כרגע. ובאמת יכולת ריכוז פשוט הצף עלה הלאה ואני המשכתי להיות עם התחושות וזה עזר, וזה תרם. אז ריכוז זה רצף של קשר עם האובייקט ולהרחיק כל דבר אחר. הקשיבות, המיינדפולנס, הפוך, באמת הפוך. זה ה-all inclusive, זה הריזורט פה שבחרנו להיות בו. הכל כלול. כל דבר. לא לא, אלא כן. אז מה זה אבל קודם כל? חוץ מהתנועה של הכן והלא, מה זה להיות ושווה? באמת זה משהו לחקור אותו. זה משהו שאנחנו באנו לחקור אותו, ושהתרגול הזה מיועד לחקירה הזאת, כי המילים הם באמת רק תמרורים. אבל זה איזשהו חוויה נגיעה ראשונית בלתי אמצעית בדבר. ואפשר לדמיין רגע, אפשר לעצום עיניים רגע, לדמיין ביס של פרי. ומה שקורה בפה, בחושים, עוד לפני שנדע את שם הפרי, את הנטייה, אנחנו סוג שאנחנו אוהבים, סוג שאנחנו לא אוהבים, גדל איפה, עונה איפה, מה? המשהו הראשוני הזה. ואפשר לדמיין את ה... יש את המקום הראשוני, הבלתי אמצעי, ובהרגל היומיומי, כל הידע וכל ההדמיות מתנפלות נורא נורא מהר. בעצם התרגול של הריכוז גם פשוט מאפשר לנו להגיע לקצת יותר שקט בשביל לנסות לגעת בראשוניות הזאת של לדעת את הדברים, של לדעת את האפקט של חיוך של מישהו שאנחנו אוהבים לפני כל האינפורמציה של אחרי, או האפקט של מילה כועסת מאיזה נהג לפני כל מה שבא ויוצא אולי גם. אז באיזשהו מקום כן, זה תרגול מאוד מאוד קיצוני. להכיר את הדברים מבפנים ההתפנות הזאת, להרגיש מהם הדברים, מהם התחושות, מהם הרגשות, מהם המצבי תודעה, ולקבל כל דבר, כל דבר שמגיע. ההתניה לא לפגוש, היא מאוד עמוקה ומאוד מובנת. בדרך כלל אנחנו מנסים להיות עם נשימה, להיות עם משהו, עולה משהו אחר, עולה כאב, עולה איזה סטרס, עולה איזה חוסר שקט, והנטייה היא לא לפגוש, אלא אוקיי, תשתנה, תתארגן קצת, אני אפגוש אחרי זה. קודם יש לנו את התביעה שלנו מהמציאות, אחר כך נפגוש. זאת גישה מובנת, אבל לא עוזרת, לא תורמת לשיפור שלנו. אז התרגול הוא באמת היכולת להיות עם, בלי לנסות לתקן, בלי לנסות לשנות, בלי להביא אגרסיה, בלי בלי להתנות. ואנחנו מגלים שאם אנחנו, וכשאנחנו מסוגלים לשנייה או שתי שניות להיות באופן הזה, עם מה שלא נעים לנו, קורה איזשהו שיפט מאוד 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 עמוק, גם בדבר וגם בקשר שלנו לדבר. וזו באמת הדרך שאנחנו מתחילים לפרום את הפלונטרים של ההתניות הכי עמוקות שלנו. הסבל שלנו, הדוקה, הוא קשור לקשר שלנו בדברים, בתגובה שלנו למה שעולה, וכל הזמן עולה. מורה אישניות, ניסר גדת המהרז' אומר את המשפט, Enlightenment is intimacy with all things. העירות הזאת שדיברנו, הבודה, כער, זה קרבה, קרבה, אינטימיות עם כל מה שיש. ויש לי שני סיפורים. אחד, מתוך רעיון, ככה עוד דוגמה, מתוך רעיון עם הצללן בלי ציוד, צלילה ללא ציוד, שמחזיק תמות שצולל הכי הרבה זמן, והזמן הוא 17 דקות, בלי לנשום, אז היה רעיון איתו, איך, מה עובר שם שמאפשר את זה, והתשובה שהיא נתנה היא נורא מעניינת בשבילנו, אני חושבת. הוא אמר, אני מתבונן ברצון לנשום. זה לא כוח רצון שהוא תיאר שם, אלא היכולת להיות ולשהות עם הדבר. אוקיי, זו דוגמה קיצונית. אני לא, אין כאן המלצות, don't try it at home, ושום דבר כזה. אבל דוגמה של היכולות שמתפתחות מהיכולת להיות עם, בלי להגיד, בלי לעשות מיד. ועוד סיפור על אימא ובת שנכנסות לערוך קניות בסופר, קחות את העגלה, והילדה הקטנה מתחילה בקריז, מה שנקרא קריז, משתוללת, זורקת, צועקת, מעיפה, והאימא נושמת וממשיכה, שם את הדברים בעגלה ואומרת, טליקה, זה בסדר, יהיה בסדר. והם מגיעים וממשיכים, והילדה מתפרעת עוד יותר. טלינקה, זה בסדר, עוד מעט נהיה בבית, נשתה משהו חם, תרגעי, הכל בסדר. ושום דבר לא עוצר, והילדה רק משתוללת יותר, ומגיעים לקופה, והקופאית שלוקחת את הדברים, אומרת לה, תשמעי, אני כולי הערכה עמוקה לקול שלך מול הילדה, מול טלינקה, שכל כך משתוללת, ואת מצליחה כל כך להיות איתה, והאישה אומרת לה, זו ביתי, מאיה, אני טלינקה. אז זה ככה איזושהי זווית על לפעמים היכולת להישאר עם זה בתוך הרבה המולה, ולא נראה שהכל נפטר בכלל, אבל יש איזושהי הישארות, וההישארות הזאת היא חמלה. חמלה. יש במסורת חמישה מצבים שעולים ונוטים לעלות בזמן שאנחנו מנסים לתרגל. מזווית אחת אנחנו יכולים לקרוא להם המכשולים. חמשת המכשולים, מפורסמים מאוד, לא חוסכים על אף אחד. מצב תודעה של השתוקקות, של רצון שיהיה כמו שהיה לפני דקה, שיהיה אחרת, שמשהו, שיהיה כמו ששמענו, כמו שציפים. מצב של השתוקקות. מצב, הרבה פעמים נחשב הפוך, מצב של סלידה, של התנגדות, של כעס, של שיפוטיות, מצב של סגירה. שלישי, מוכר, חוסר שקט שמרגישים בגוף. רוצה לקום, לצאת מכאן, לפתוח את הדלת, לברוח. או חוסר שקט, הרבה הרבה מחשבות של חוסר שקט. ולפעמים גם פיזי, גם מנטלי, הכל ביחד, בו זמנית. הרביעי, גם סוג של היפוך, ישנוניות, עייפות, שיעמום. ואני מודה, החמישי הכי קשה לעבוד עם איתו, מצב של ספק. ספק בעצמנו, התרגול אולי טוב, אבל אני לא יודע לעשות אותו, התרגול לא טוב, המקום לא טוב, המורים לא טוב, משהו לא כאן, לא מסתדר, זה לא הרגע, זה לא הזמן, זה לא הבן אדם, זה לא המתודה, זה לא. הכי קשה כי מאוד מאוד במיינד. אז באמת עבור מי שמנסה להיות עם האובייקט, הריכוז, לחזור לנשימה, כל אלה הם מאוד בעייתיים. ואנחנו יכולים לנסות לקחת רגע ולתת מקום, לתת מקום לזהות. רגע, משהו מפריע לי, מה מפריע לי? ולנשום. ולפעמים אפשר לקחת עוד רגע ולהגיד, זיהיתי. אולי אפשר להיות עם זה רגע, טלינקה. להיות. עוד רגע, עוד רגע נהיה בבית, נהיה בחזרה עם הנשימה, אבל אולי אפשר להיות עם. ואולי יש לנו מרחב, מספיק שקט, מספיק אמונה בעצמנו גם, בסמכות הפנימית של עצמנו, ונוכל לחקור רגע את הדבר הזה. עייפות, לא חייב להפיל אותי. אולי יש משהו בי קצת ער שיכול לחוות את העמימות הזאת בצד ימין, במצח, מתחת ללסת, לא יודעת. מדהים. אפשר להיות, לחקור, להרגיש מהם המצבים האלה. לפעמים. וכשאנחנו שוהים קצת ויכולים לקבל ויכולים לחקור, אז לפעמים גם עולה לנו שזה באמת לא שייך לנו. זה באמת לא מי שאנחנו. זה לא מגדיר אותנו. לא רק שזה לא נותן לנו ציון, אלא שזה פשוט מצב. כעס שבא, נמצא, גדל, קטן, ובאיזשהו שלב עובר. מורה טיבטית שאני מאוד אוהבת, פמה שודרון, קודם כל אני אוהבת את השמות של הספרים שלה, שאני לא יודעת איזה מהם תורגמו, אז אני אגיד באנגלית, יש לה When Things Fall Apart, יש לה The Places That Scare You, יש לה The Wisdom of No Escape. הכל סביב באמת מה שהחוקר מהרווארד אמר, הזהב, הוא ממש אמר את זה, לא קראתי את הציטוט, הוא ממש אמר, כשהוא דיבר על האתגרים, היכולת לשמחה זה היכולת להפוך מחר לזהב. ויש את הדימוי הזה גם כאן במסורת שלנו. פמה צ'ודרון אומרת שלעולם אין להקל ראש בסף הנמוך שלנו לשאת אינוחות. לא להקל ראש. אנחנו מתוכנתים להימנע מכאב ולחפש נוחות. אז רק להיות לרגע, לעוד רגע, עם הרגשה, עם תחושה, עם רגשות שאנחנו לא אוהבים, זה באמת פרימה מאוד משמעותית של ההתניות הכי, הכי עמוקות שלנו ושהכי קובלות. אבל הזהב זה באמת פיתוח איכויות הלב. זה הזהב שבעיניי באמת מתפתח מההתמודדות עם קושי, מההישארות לעוד רגע ולעוד רגע עם המקומות האלה של אינוחות. כמו שיונתן אמר בערב, ואתמול בערב זה היה מזמן, מרגיש מזמן. זה לא בחוץ. לא צריך ללמוד איך לאהוב, איך להכיל, איך להיפתח בחמלה למה שקשה, למה ששברירי, למה שחשוף. יש בנו את זה כבר. לפעמים הדימוי של הורה או מבוגר לילד שמועד, שנופל, שבוכה. וזה אינסטינקט לאסוף, לנחם. יש בנו את זה כלפי עצמנו. הרבה פעמים יש שלבים ודרגות של מחסומים שלאט ולאט ממוסס. והתרגול הזה הוא הדרך. לפעמים צריך גם עזרה נוספת, אבל הדרך לבהירות ולצלילות לגבי החוויה, ליכולת להרחיב את מה שאנחנו יכולים לשאת, וכך לנכס בחזרה אל עצמנו מרחב הרבה יותר גדול של עולם שאפשר לחיות בו. העולם הפנימי שלנו לא צריך להיות כמו שדה מוקשים שכאן אפשר לדרוך ושם ממש לא כדאי. אז אנחנו יכולים מתוך התרגול הזה לאט לאט להיפתח ולהחלים ולפתוח את הלב קודם כל פנימה ואז כמובן להיות נכונים לחיבורים מבחוץ. יש ציטוט שאני רוצה להקריא, של מורה למדיטציה אמריקאית. ממשילים את המצב הנפשי הרגיל שלנו לגוש פחם, ואת המודעות הבהירה כיהלום, דומה שאין ניגוד קיצוני יותר בעולם הגשמי מאשר הניגוד בין הפחם ליהלום. ועדיין שני אלה אינם אלא מערך שונה של מולקולות פחמן זהות. כשם שהיהלום הוא פחם שעבר שינוי, כך גם ההכרה הבהירה עשויה להופיע מתוך המבוכה והבלבול. ויש ממש סוטרה במסורת על החקלאי הלא מיומן שזורק את הזבל שהצטבר בחווה וקונה דשן, לעומת החקלאי המיומן שצובר ושומר הכל כדי למרוח את זה טוב טוב על כל השדה ולהצמיח את מה שצריך להצמיח שם בהצלחה. למה ישע, עוד מורה טיבטי אומר, כדי להיות פסיכולוג עבור עצמך, אתה לא צריך ללמוד איזה פילוסופיה גדולה. אתה פשוט צריך לבוא ולבחון את המים שלך יום יום. הרי אתה יום יום בודק את המקרר, מה יש שם. למה לא לעשות את זה עם המים? טוב, אולי לא כל כך פשוט כמו המקרר. אז אני חוזרת רגע לנושא הפתיחה, לאושר, לשמחה שלנו. אני מאמינה שאם אנחנו עושים את המחקר האישי הזה, אנחנו נראה שהרבה פעמים האושר בא בלי שום קשר לתנאים, בלי שום קשר לתביעות שלנו ולציפיות שלנו מבחוץ. תחושה של סיפוק שלא חסר שום דבר. היכולת לא להיות רק במה שאומר לנו ומכתיב לנו המיינד, הרודן הזה. קשור גם ליכולת שלנו להרחיב את ההדשה, ההדשה הרחבה שרואה וקולטת יותר, מרק הערוץ הדיבור הזה. ואני מצטטת את מורה שמגיע, מורה שלנו, של הרבה מאיתנו בארץ, קריסטופר, שאומר, העושר האמיתי לא תלוי בזה שהסלף, האני, מקבל את מה שהוא רוצה. איפה שיש תבונה, איפה שיש וויזדום, יש עושר. ברצון לנחס אל עצמנו כזה דבר או אחר, אנחנו נופנים עורף לשאר היקום. העושר העילאי, הגדול, זה לראות את הכל בלי לרצות שיהיה לנו. העצים, הפרחים, השקיעה, כל אלה עוזרים לחשוף את השמחה הטבעית שבנו. שהשמחה הזאת, כמו האהבה, כמו החמלה, הם בטבע, הם בטבע שלנו. ועוד דימוי ממורה, מורת זן שאני מאוד אוהבת, שוקו בק. יש לה פרק שהיא קוראת, אני חושבת שבאנגלית רק משמעותי, coming to our senses. לבוא לחושים, אבל באנגלית משמעות שפיות. coming to our senses, להתעורר מחלום, מקיצוניות, מירידה מאיזשהו פסים, coming to our senses, ובאמת לבוא לחושים דרך ששת החושים, דרך באמת להרגיש, באמת לדעת, באמת להיות עם מה שמגיע ברגע, הרגע, זה המוקד, זה המוקד שלנו. זה המקום לתמוך בעצמנו ולהתעורר אל תוכו עם החמלה, עם הראייה, עם היכולת להיות עם. ובתוך הטווח הזה של התרגול, ריכוז, עדשה מצומצמת, קשיבות, מיינדפולנס, ויפאסנה, חקירה, עדשה רחבה. לפעמים אנחנו שומעים מבחוץ הנחיות, ולפעמים ועם הזמן יש איזו תבונה איפה אנחנו בתרגול, מה אנחנו צריכים כרגע, האם יש פיזור, יש דימוי גם של הקוף שקופץ מענף לענף, יש דימוי של דג שמפרפר על החול, אנחנו במקומות האלה, אנחנו נותנים את האנרגיה בסבלנות, ולהחזיר את התודעה, את הקשב, למקום אחד, בשביל השקט והצלילות והבהירות שזה נותן. יש לנו קצת שקט, קצת בהירות, אפשר לפתוח. אפשר לפתוח ובאמת לחקור ולהיות עם מה שהרגע מביא. תודה רבה על ההקשבה. נשאר עוד כמה רגעים. Thank you.